בסדר, בואו נתחיל. קודם כל נתחיל קצת על מיקום הסוגיה, שנוגע בעצם כל מה שלמדנו בשבוע שעבר, בחלק השני. למה הסוגיה הזאת נמצאת פה, כשהמכורה, המיקום הטבעי שלה היה צריך להיות במסכת אחרת. באיזה מסכת?
שבועות
לא אולי, בטוח. כלומר, אם אתם רוצים לדעת, איפה המרחב הטבעי של נושא הסוגיה של טענת פרוע כנגד חוב, האם נאמן או לא נאמן, אז במשנה זה במסכת שבועות, בפרק שישי. שם נמצאת המשנה המפורשת שעוסקת בטענת פרוע במקרה של חוב. ולכאורה, וגם הראשונים פה כשראיתם, מה שאלתי קודם, יש לכם התמצאות במרחב, בתוספות הראשון, מיד איפה הם משבצים את הסוגיה? על המפה של סוגיות של מסכת שבועות, בזיקה לאותה משנה. וכשהדבר הזה גם רואים אותו בצורה מאוד ברורה בשקלא וטריא של הסוגיה, וזה גם רואים למה זה מוקם פה. אילו ראיות הגמרא מביאה במהלך הדיון, מה שמסביר המיקום שלה פה. אז בחטיבה הראשונה של הסוגיה, מה הגמרא מביאה? שתי ראיות שהן משנת בבא בתרא. בחטיבה השנייה שלי באלו, הגמרא מביאה שלוש ראיות. את שתי עוד פעם מביאה את משנת בבא בתרא, ואחרי זה מי מביאה? את משנת שבועות, נכון. כלומר, הייתי אומר, הראיה הזאת של גמרא מביאה משבועות, היא פשוט הלכה ישר למקום הכי ברור שמולו צריך לבדוק את המימר של ריש לקיש, מול המשנה שעוסקת בעצם בהיבט הזה, נגיד בצורה מאוד פשוטה. המשנה שם מתארת דיון על אדם שתובע את את התשלום, תשמע, פשוט ניקר אותו. והמשנה המכוננת, מנה לי בידך, אמר לו הן, הוא לא כופר, אבל הוא לא מחזיר לו את הכסף, הוא מבקש אותו. ומחר אמר לו, תנאו לי. אם אמר נתתיב לך, נתתיב לך זה מתי?
באתמול והיום.
כנראה, פתור. לעומת זאת, אין לך בידי חייב. עכשיו, מה לא משתקף כאן במשנה, בעולם המושגים שלה? ההיבט של תוך הזמן, אחר הזמן. מה שבעצם הסוגיה בודקת הוא, איך אני מפגיש את עולם המושגים של המשנה, שמתאר הבדל בין אין לך בידי לבין נתתיו לך. הגמרא שאלה את עצמה, האם אני יכול למצוא פה מפגש עם עולם המושגים של ריש לקיש? זה בעצם מה שמופיע כאן בסוגיה. והראיה הזאת, גם אם שמתם לב, משבועות, היא הראיה היחידה בסוגיה שמובאת בפי המוראים. רבה לרבה שיטה שמה. או בלשון מאוד פשוטה, נועם לא נמצא, זה שעוד בגלל הסתמות, נכון? כלומר, הראיה מבבא בתרא היא ראיה מסתמא דגמרא. היא גם האמת ראיה מאוד מאוד לא פשוטה. מאוד לא פשוטה. הראיה הייתה פשוטה בכל הסוגיה, היא הראיה הזאת משבועות. באמת, היא הראיה היחידה שאפשר להגיד שהמוראים הביאו אותה בזיקה לדימה של ריש לקיש. אז זה מבחינת המיקום, אני מסכם. בעצם, זה מובא כאן בגלל שהביאו ראיות במשנת בבא בתרא. אני אגיד עכשיו בשפה שדיברנו בשבוע שעבר, כמו של דבר, מי שלומד בבא בתרא ילמד משהו מהדיון, מהראיות של הגמרא. כלומר, זאת השאלה אם הראיות חזקות או לא חזקות. בסופו של דבר, אנחנו נלמד מהדיון הזה משהו שיעמיק את ההבנה שלנו במשנת בבא בתרא. זאת הסיבה שזה מובא כאן. מעבר השני, המקום הטבעי יותר לדון, ולכן זה כאילו יש פה קושי לדון בזה. לדון בנאמנות של אדם שפורע חוב, הוא הרקע השבועות, הוא באמת זוהר היה המוראית היחידה בסוגיה. זאת משנת שבועות. אז מה שאני צריך לעשות, זה לתת איזשהו, הייתי אומר, רקע כללי, קצת בשבועות, קצת להסביר אותו אם ניתן, ואז להיכנס לעובי הקורה, לתוך העולם של ריש לקיש. אז אני אתחיל בכמה דברי רקע. בכלל, כל עולם האפרטי. עולם ההלוואות, שהוא החמצן של הכלכלה. כלכלה בלי אשראי, בלי הלוואות, לא מסוגלת להתקיים. אנשים לא תמיד חיים בכספים שכרגע עומדים לרשותם. והסיבות והרקעים לתיחת הלוואות יכולות להיות מאוד מגוונות. זה טוב תמיד להזכיר את ההיצע של פעמונים, שתחיו מהכסף שיש לכם ולא ממה שאין לכם. ועדיין הרבה החלטות גורליות בחיים שלכם, הם יהיו פונקציה של היכולת שלכם לקחת הלוואה, כמו למשל ההלוואה שכמעט כל אדם במדינת ישראל לוקח אותה מהלך חייו, קוראים למשכנתא. עולם המשכנתאות זה עולם של הלוואות, שלולא היכולת לקחת משכנתה, היכולת של רבים מהיושבים בחדר הזה לרכוש דירה לעצמם, היא הייתה מוטלת בספק. למה? כי לא אין לך כסף בגיל 20 ו-X, אתה מתחתן, וההורים שלך לא עשירים, יש כאלה שיש, ולא כולם, ואתה צריך אחרי זה להיות לחיות בסחירות, בדמי הסחירות שלך מה תעשה? תשלם, 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 לא תצליח לחסוך מספיק כסף לקנות דירה. ולולי העולם המשכנתאות אין דירות, ולכן מדינת ישראל, למשל, כמדינה שיש בה מדינות רווחה, לקחה על עצמה לתת הלוואות בתנאים טובים כדי לעזור לאנשים לקוש דירות, כי היא מעוניינת שיהיו דירות לאנשים. וחברה בלי הלוואות היא חברה בבעיה מאוד מאוד עמוקה. בעולם של המשלט, של המקרא, באמת בחזל גם זה די עולה, לרוב הרקע ללקיחת הלוואה היא פשוטה מאוד, שאין לך. כלומר, בתורה, הלווים הם עניים, בתורה. רק על רקע זה אפשר להבין את דיני ריבית. שהרי ריבית, בתפיסה כלכלית היום, הוא הדבר הכי הגיוני בעולם. מה זה ריבית? אני יכול להזכיר לך את האוטו שלי? אני יכול להזכיר לך את הדירה שלי? אז מה אני עושה בעצם בהלוואה עם ריבית? מזכיר לך את הכסף שלי, מה, זה לא בסדר? כאילו, יש מישהו שחושב שזה לא בסדר? למה התורה עשה את זה? כי הלווה בתורה הוא אני. זה מפורש, אם כסף תלווה את העני, לא תהיה לו כנושה, ואתם לוקחים דיני משכונאות, זה על רקע זה, וגם שמיטת כספים על רקע זה. מדובר באדם עני, זה כל השפה של הפרשה שם, זה עוני. אדם שמלווה כסף לעני עושה חסד גדול, אם הוא מלווה אותו לפי התנאים ההלכתיים. רק יש לו שאלה אחת גדולה שמנקרת לו בראש, וזה בסדר שזה ינקר לו בראש, והיא, אם אני אקבל את זה חזרה. עכשיו, מה שני הדברים הגדולים שיכולים לנוע ממנו מקבל חזרה את הכסף שלו? אז דבר אחד הוא של הלווה פשוט. לא יהיה. זאת שאלה אמיתית. גם היום בנק, כשהוא מלווה כסף, הוא שואל את עצמו, מאיפה יהיה לך? אז בדרך כלל מה שעושים הוא מחפשים ביטחונות או עריבים. זה שני מוסדות שנוצרו כדי לפתור את הבעיה הזאת. מוסד העריבות, למדנו אותו קצת שנה שעברה, מי שהיה פה בקידושים, יש פה מישהו כזה? אסף, היית איתנו, נכון? מורדכי היית. בדף זין שלמדנו קצת על עריבות. מוסד הביטחונות בהלכה קוראים לו נכסים משועבדים. שזה בשפה מאוד פשוטה, אני משעבד את כל הרכוש של הלווה בשעת ההלוואה. גם אם הוא ימכור אותו, המלווה יוכל לגבות. בלשון חכמים קוראים לזה שלא תינול דלת לפני לווים. מה משמעות המושג הזה? אם לאנשים לא יהיה להם איפה לגבות את הכסף, הם לא ילוו, ואני רוצה לזכור ולהחזיר, זה בעיה של מי אם אין הלוואות?
עניים.
של עניים, זה בעיה של החברה. לא בעיה של המלווים, שאין להם עכשיו יחידים לנהל בנק. זה בעיה של הלווים, זה בעיה חברתית. ואני רוצה לחשוב שהביטוי התלמודי, לא תינול דלת לפני לווים, הוא גלגול...
זה התוצאה הפוכה של, כאילו,
הקיצון
יותר
הפוכה. נכון. וזה גלגול שמונח, שמופיע במשנה, על שמואל, של על הלל הזקן, סליחה, על פרוסבול, שהוא הראשון שהראה שמה צריכה להיות בדיונית הלכתית, לשאול איך מאפשרים הלוות. כן. שראה שהעם נמנו מלהלוות, אז מה הוא עשה אותי? כן. זה גלגול מהלל הזקן, זה בא בעולם המשועבדים. והשאלה השנייה, שהיא שאלת הענק שמסכת שבועות היא, האדם חושש כאשר הוא מלווה, שהוא לא יראה את הכסף חזרה, לא כי בהכרח לא יהיה כסף ללווה, אלא כי יהיה לו מאוד קשה מה לעשות. להוכיח שלא פרעו את החוב. אני רוצה להסביר, זה בעיה מובנית בעולם החובות. זה בעיה אימננטית. אני יכול להוכיח בקלות את הלווה. זה לא בעיה. אני אשים עדים, הם יעידו. מה מאוד קשה להוכיח? שלא היה פירעון. וזאת למה? זה היסוד של כל הסוגיה פה, ותראו את זה תקף. אני חוזר לסיפור של רב חיים, שהוא יודע מה לא כתוב בתוספות. זוכרים את הסיפור הזה? אני יכול להגיד משהו שקרה, אבל אני יכול להוכיח שלא קרה משהו. אולי זה קרה, כלומר, אני אביא 100 עדים שאני הבאתי למאירי כסף. עכשיו, איך אני אוכיח שמאירי לא פרע את זה? איך אני אעשה את זה? יש פה אי שוויון מוחלט בין היכולת להוכיח, כי אני צריך להוכיח שמשהו לא קרה. וכאן, על המדוכה הזאת, שהיא גם סיפור בעולם של שלא תינול דלת בפני אלוהים. כי אם אני לא אוכל ליצור מנגנון שאני אוכל להוכיח שמאירי לא פרה, אני לא רוצה לעלות למאירי כזה. אז על המדוכה הזאת יושבת כל סוגיית, הייתי אומר, בשבועות, שזה לא הזמן עכשיו ללמוד, אבל זה מתחיל מהמלבט חברו בעדים, דיון שלם אני צריך לפורו בעדים. כלומר, הנה כבר יצירת מנגנון שמירי לא יכול לטעון שהוא פרה, אלא אם כן הוא יביא לי עדים שהוא פרה. יש כל מיני הסברים, וזה לא הזמן להיכנס, אבל מה שאני אגיד על דרך הרוב, את סוף הסיפור. בגלל שזה שיעור חד פעמי, אז לא ננסה לעקוב אחרי כל התהליך, אבל בסוף סיפור, ההלכה היא מצאה לזה פתרון מצוין, שהוא גם הצליח לאזן גורם אחר, אבל זה חשוב באותה מידה לשים לב לגורם הזה. והוא שאני רוצה ליצור מנגנון שיאפשר למלווה תמיד לגבות את חובו. אבל על מי אני חייב להגן כשאני יוצר מנגנון כזה? בו זמנית חייב להגן לאנשים שהמנגנון פועל נגדם, שהוא לא יוכל להשתמש בהם יותר מדי. בואו אני אסביר קצת את הדברים. אני רוצה ליצור מנגנון שהוא מירי לא נאמן לטעון פרוע, אבל אני מצד שני לא רוצה לנפק למלווה מנגנון שהוא יכול להשתמש בו יותר מפעם אחת, כי אז מה יקרה? אני גורם ללווים להפסיד. אני צריך בעצם מנגנון אחד פעמי, זרוק, תשתמש וזרוק. איך עושים את זה? בוא נלך רגע לנכסים משועבדים. אני רוצה ליצור מנגנון שאנשים ירצו להלוות, כי הם ידעו שהם מקבלים בוודאות את הכסף. ובאותה העת, מה אני עושה? אני רוצה מנגנון שבמי יפגע? יפגע בעולם הניידות של שוק הנדלן, כי אף אחד לא ירצה לקנות. למה אף אחד לא ירצה לקנות? כי יום אחד מה יעשו לשדה שלי? תיקחו אותו ממני בחובות של המוכר, ואני חייב כל הזמן לראות תמונה רחבה שמצד אחד היא תסייע לעולם ההלוואות, מצד שני היא לא תשתק את עולם הקניינים, שהיא לא תגרום לפירעון חוזר של חובות. והפתרון שחכמים יצרו היה פתרון מצוין עם אותו מנגנון, קוראים לזה מלווה ושטר. מה שחכמים יצרו, והם עשו את זה בצורה כפולה. א', הם קבעו שאפשר לגבות נכסים משועבדים רק בהלוואה בשטר, שאם נשאל את עצמנו איך יצרו בזה הגנה לקונים, סליחה, התשובה היא שלשטר יש קול. אם יש עסקה סודית ביני לבין מרדכי, אני מלווה לו ואף אחד לא יודע מי בעל פה, הדין הוא שהוא לא גובה נכסים משועבדים. למה? איך הקונה היה אמור לדעת? לא נתתי לו זכות ההגנה על עצמו. אבל לעומת זאת, אם זה שטר, השטר חותמים תמיד שעדים, יש לו פומבי, יש לו פרסום. אז אם כך, הייתה ללוקח אפשרות להגן על עצמו, ולכן הוא לא ימנע מלקנות, כי הוא יבדוק, יש שטר, אין שטר. זה מנגנון מאזן, שהוא בעצם מצא את הדבר האופטימלי מבחינה חברתית. הוא גם מצליח, סליחה? כאן, בוא נקפוץ למציאות כזה. היום יש מושג שנקרא הטאבו, אתה קונה אותו, ואתה רוצה לדעת האם האוטו אולי משועבד לאיזה חוב, אז אתה בזמן הקנייה בדואר אמור להיות שם המידע מחוברים למחשב של משרד הרישוי. אם יש עזרת תיקול על אוטו, אז אמורים לרשום אותו במשרד הרישוי, אז אתה יכול לבדוק את עצמך. בזמנם כמובן זה הייתה מסובך לבדוק, כי לא היה אתר אינטרנט שסיפר לך, אבל ההנחה היא שהחברה היא חברה ספקות קטנה, ולא שהם מכרו את זה אתה יודע, בעיר של שני מיליון תושבים, איך אתה יודע, אלא מדובר על אזורים בסך הכל מקומיים. הנחה יש איזה פומבי מסוים, רק תוסיף איזה גורם מאוד פשוט שלכתוב שטר, כנראה זה דורש מומחיות מסוימת. היום שאתה תלך לעורך דין עם שטר, לא תעשי את זה לבד. והם היו הולכים לסופרים, כי כנראה לא כל אחד החזיק בכיס פנקס עם עת. ולכן יש פומבי מסוים דרך בעלי המקצוע, זה כבר לא כתוב במקורות, ואתה תלך לסופרים, תשאל, סליחה, היו שטרות, כלומר, ההנחה היא שיצרתי פה איזשהו איזון, ולא מאוד דומה, בסופו של דבר גם מתרחש בהלכה ביחס לפרעון. כי ההלכה היסודית אומרת ככה, אם אדם מלווה מלווה בעל פה, יכול הלווה לטעון פרוע, או לאדם, מה זה לאדם? לא היו דברים לעולם והוא נאמן, כי הוא כופר בכל. זה עקרון העל של שבועות, כופר בכל אדם נאמן, הוא מעיקר הדין לא חייב להישבע, וידרבנן, תקנו סכנה של רב נחמן, גמרא בשבועות בדף מ' עמוד ב', שבועת אסת. מה זה שבועת אסת? שגם כופר בכל חייב להישבע שבועת רבנן. בסדר?
אבל שטר זה לא כזה עוזר לפי דעתי, כי רק העשירים יכולים לכתוב שטר.
רק העשירים מלווים, אז זה בסדר. אבל בוא נראה, בשטר הדין אומר שטענת פרוע נגד שטר היא לא מועילה. כמו אם אני כותב שטר ואתה טוען פרוע, היא לא מועילה. מצד שני, וזה הדבר המדהים בשטר, ברגע שאתה פורע, מה אתה אמור לעשות בתור לווה? לבקש את השטר חזרה ולקרוא אותו, וכך בדיוק ההלכה יצרה מנגנון, שהמנגנון הזה נותן כוח למלווה. עכשיו תבינו מה עוצמת השטר. השטר אומר שהעדים יכולים למות, העדים יכולים לשכוח, העדים יכולים להיעלם, ועדיין השטר אף פעם לא שוכח, הוא הרבה יותר טוב מעדים. בית, השטר אומר שאי אפשר לטעון פרוע כנגדו. הדרך שמקובל לצל רוב הלמדנים להבין למה אי אפשר, הוא בונים על שפה דומה לסוגייתנו. כי יש חזקה שטחה ביד עם היבאי. מה זה שטחה ביד עם היבאי? אם פרעת את החוב, אז למה השטר נמצא אצל המלווה? כנראה מזה יש הוכחה שמה? כנראה לא פרעת. ברמב"ם לא משמע ככה, תדעו. ברמב"ם משמע, אותו רמב"ם שתתי לכם, משהו שזו החלטה של חכמים. ככה רב חיים דייק ברמב"ם. זה, הוא צודק, זה מפורש ברמב"ם. זה כאילו החלטה, תקנת חכמים. הרמב"ם כותב שמלווה את חברו בשטר צריך לפורו בעדים. לפי כך לא נאמן להגיד פרעתי. במה התחילו קודם? בהחלטה שצריך לפורו בעדים. לכן אתה לא נאמן, לא? בגלל שמסתבר שלא פרעת, כי יש הוכחה נגדך, לכן אתה לא נאמן. אתה לא נאמן, לכן... מה זה הפוך ברמב"ם. זה מעין תקנה של חכמים, ככה משמע ברמב"ם. אבל בשטר יכול ליצור תקנה, בניגוד לעדים שלא כך ייצור תקנה, מסיבה מאוד פשוטה. כי בשטר יכלו גם להגן על הלווה. כי ברגע שאתה פורע את השטר, אתה אמור לבקש אותו חזרה. וכך יצרו באופן פשוט ג'וקר, קלף מנצח. שתמיד נותן למלווה כוח, אבל רק חד פעמי, כי הלווה יכול להגן על עצמו. וזה תורת האיזונים, זה פחות או יותר היום התורה של, של טענות פרוע, האופן שבו חכמים כוננו את כל התחום של הלוואות. כן, הסוגיה שלנו, איפה היא נכנסת? הסוגיה שלנו היא ממרה של ריש לקיש, שככל הנראה לא מדבר במרחב של שטר. כאילו היה שטר, כל הסוגיה הזאת היא כנראה מיותרת. כאן אני אגיד לכם מבזק שאני ממש לא רוצה להתרחב בזה גם בגלל הזמן, שכשאני למדתי את הסוגיות של שבועות, אני האמת הופתעתי מאוד לגלות אז, כי זה נכסי צאן ברזל. מה שאמרתי לכם עד עכשיו זה נכסי צאן ברזל שבשטר אין נמלות פרוע, אבל הופתעתי מאוד מאוד לגלות אז שיש רק מקום אחד בכל השס שנאמר במפורש שאי אפשר לטעון טענת פרוע נגד שטר. זה ממרה של רב פאפה בשבועות דף ממאלף. יותר מזה הופתעתי כשלחתי לרמב"ם למשל, בדקתי מאיפה הרמב"ם מביא את זה, הוא מביא את זה מרב פאפה, וכל פרשני הרמב"ם אומרים המקור הוא רב פאפה. ואז התחלתי לשאול את עצמי האם יכול להיות שמי שניסח את הדין הזה היה רב פאפה שהוא דור חמישי. ואז התחלתי לחזור אחורה למקורות והתחלתי לבדוק האם באמת זה נראה שזה היה מוסכם טרום רב פאפה שזה כל כך פשוט שאי אפשר לטעון פרוע נגד שטר. זה מסע בהרבה מקורות. האמת היא שאני די השתכנתי על שזה לא ברור שזה היה לפני רב פאפה, והיה ברור לי שרב פאפה הוא סוף המסע. רב פאפה הגיע למיצוי האופטימלי של המנגנון ההלכתי הטוב ביותר, והדבר הזה יכול לקרות. אני מדבר עכשיו טיפה עכשיו לוינס, או דיברתי פעם על זה שסוגיה זה כמו סדרת תנקאית. כלומר, הבירורים בדורות הקודמים הם היו חלק מהתהליכים שהביאו את רב פאפה לזיכוך הזה. כלומר, שיש סוגיות שלמות שאני רואה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים, שהם כולם מתרימות את רב פאפה, הסוגיות האלה כאילו נמצאות בחיפוש של המנגנון הזה, ולקח זמן להגיע למנגנון השטר. אז אם זה נכון מה שאני אומר לכם, אני יכול לספר, כשלימדתי את זה בישיבה בין צורים, אחד מהרמים נורא התווכח עם זה, אני לא החלטתי בזה. אבל אם זה ככה, מבינים היטב למה ריש לקיש כאילו נמצא באיזה מרחב שהוא ברמו מחפש מה בעצם את קביעת הגבולות הנכונים של נאמנות של פירעון. ריש לקיש נמצא במרחב לא של שטרות. אם אני אומר מה שאני אומר לכם נכון, שמרחב השטרות הוא בתהליכי זיכוך בדורות המורים הראשונים, עד שהרעיון הזה הוא ימוצא, ריש לקיש הוא תחילת התקופה, הוא דור שני של המוראים. בין אם זה כך, בין אם זה אחרת, הוא ברור שריש לקיש ניצב במרחב של מיל ואלפי. זה ברור, אין פה שטר. ותוספות דאגו מיד, בדיבור מתחיל, הוא בא בזמנו, מה לעשות? מיד לשים אותו על המפה של מסכת שבועות ולומר ככה, האם אין עדים שהוא פרה, שהוא לבא, סליחה, אין מקום בכלל לכל ממר זה של הקיש, עזבו. הוא יכול לטעון לאדם וזהו, יש לו מיגו חזק, חבל על הזמן. לכן מה אני חייב להכניס עדים? בצד שני, מה התוספות אמרו לעצמם? אז אני יכול להוכיח שריש לקיש לקט עמדה מביא את חברו בעדים, צריך לפורום בעדים, גם לא רוצה להגיד את זה, למה? כי הגמרא לא קישה. לכן מה התפקיד שתוספות פה? ליצור לריש לקיש מקום לדיון עצמאי שלא פוגש את הסוגיות של שבועות. ובלשון מאוד פשוטה, מדובר שיש עדים מצד אחד, אבל הם עדים שלא על ההלוואה עצמה, אלא עדים שהוא הודה שהוא חייב, וכך יצרתי דינמיקה שבעצם אני יודע בוודאות שיש הלוואה, אבל אין לי שום הפעלה של כלי שנקרא צריך לפורו בעדים, או לא נאמן לטעון פרוע, ובמקום הזה יכול לבוא ריש לקיש ולהכניס גורם חדש. מה הגורם שהוא מכניס? וכאן אני לוקח אותנו מהמרחב החברתי. עד עכשיו דיברתי על בעיות חברתיות. כמו איך חכמים רוצים לבנות כלכלה שתעבוד, שתצליח, תוך כדי שימוש בהמשגה לעמדנית. ריש לקיש מדבר בשפה גם פסיכולוגית, והסוגיה הזאת לקחת אותנו למקומות מאוד עמוקים בחיים שכמעט כל אחד מאיתנו. אני אתאר על עצמי, כי אני לא יכול לדבר על אחרים, אבל מה אומר ריש לקיש? הקובע זמן לחברו. וכאן רוב הראשונים טוענים שמדובר דווקא שהוא קבע לו, שהוא קבע לו זמן במפורש. אמרו תאריך פירעון. כמעט כמו כל חשבון שאתה מקבל בדואר מהחשמל, טלפון, מים, בכולם כתוב עד תאריך מסוים. רוב הראשונים סוברים שזה בא להפקיע סתם הלוואה 30 יום, כמו זה מביא לו בלי לקבוע זמן. ברוב הראשונים במקרה כזה זה לא ככה, וההסבר הוא גם פשוט. סתם הלוואה 30 יום בנוי על איזה עיקרון? הוא לא בנוי באמת שיש דדליין של 30 יום, זה לא נכון. הוא בנוי על משהו אחר. בשביל מה אני מלווה לך את הכסף? כדי שמה תעשה איתו? תשתמש בו. מה, אז אני יכול לבקש את הכסף חזרה אחרי שעה? אחרי יומיים? כאילו, מה עשית איתו? סתם הלוואה 30 יום אומר, את הכסף קיבלת כדי להשתמש, זמן סביר להשתמש, לתת לך מרווח נשימה הוא חודש, 30 יום. אבל זה לא שקבענו תאריך ברור. לכן הפסיכולוגיה עובדת אחרת. הרב מבריסק, בחיבור שלו לרמב״ם, הוא אומר, שם הלוואה 30 יום, הלוואה היא 30 יום. אלא זה דין בגברה, לא בחפצה של הלוואה. זה דין שאוסר על המלווה לתבוע אותו לפני שעורים 30 יום. אבל זה לא שהוא באמת הלוואה ל-30 יום, זה לא כמו קובע זמן. ככה מגדיר את זה הרב מבריסק. היחיד בראשוני שחולק ואומר שזה גם בסתם מיל ב-30 יום זה הרשב"א, בגלל סיבה מאוד פשוטה. מה הסיבה שלו? הראיות של הגמרא. הוא אומר, הראיות של הגמרא הם כאלה שמשמע בהם שלא קבעו זמן. בעיקר הראיות מברא בתרא. אז מיד נראה את זה. רגע, בא ריש לקיש, אם אדם קובע זמן לחברו.
לא קבעו זמן.
אה?
30 יום.
כי חכמים באו ואמרו זאת תקופה.
אז לא היה המשכורת לנסק
זה נכון, ועדיין זה נכון, ועדיין, כאילו 30 יום אתה מקבל תקופה של מרווח של נשימה. הרושם שלי הוא שבמה שקראתי בתקופת חזר רוב השכירים היו שכירי יום, כמו השוק העבדים שיש בהרבה ערים שעומדים כל פועלים ומקווים שמישהו יבוא ויקח אותם אליהם הביתה לעבוד. זה רוב השכירים בחזר, זה שכירי יום, זה לא, אין מושג כמשכורת חודשית. אתה או עצמאי או שכיר יום, פחות או יותר כך. או אריס, אריס הוא לא שכיר. אריס זה משהו אחר. בכל אופן, בואו נראה את ריש לקיש בגמרא. כן, הקובע זמן לחברו, ואז מה קורה? אמר לו, פרטיך בתוך זמני, אינו נאמן, ומתבטא ריש לקיש, הוא לוואי שיפרע בזמנו. כן, עכשיו, מה נראה ריש לקיש כבנוי?
הוא
ריאלי. הוא ריאלי, או מה בעצם הוא יודע? עכשיו הלכנו למרחב האנושי הכי פשוט, כן? קוראים לזה דדליין, יודעים מה זה? רב נריה מבקש ממני, הוא שולח לי דף תורנויות רמים לחודשים חשבן כסלב, אני צריך בשבוע שלך לך, מה זה שורי אמיתי, כן? לתת לו מאמר לדבש מסלע. אתם חושבים שאני אכתוב אותו בשבוע של נוח? בשבוע של נוח, תראים כמה דברים היה לי לעשות? אז אני אמור לכתוב אותו בשבוע של שלך לך דקה ביום שהרב נריה רוצה אותו, אז אני גם אשל לכתוב אותו. רק מה, אתם חושבים שהוא קיבל אותו ביום שהוא ביקש אותו? מסכן, גם הוא רדף אחריי, כן? כששיפצנו את הבית שלנו, אז צריך לתאם בין השיפוצניק לבין הנגר של המטבח לבין זה, שהכל ככה, כי אתה לא רוצה שהשיפוץ ימרח. אז מוצאים תאריכים שמתאימים לכולם, סבבה, מתחילים לעבוד, הנגר מרים טלפון, אני מצטער, אני לא אעמוד בלוח זמנים, אני צריך עוד שבוע. הלכתי לשיפוצניק, אמרתי לו, בתמימותי, כן? אמרתי לו, תשמע, אתה יכול לקחת עוד שבוע, אל תלחץ, כי הנגר. אז הוא אומר לי, אל תגיד לי את זה. למה הוא אומר, אתה חושב שעכשיו אני אגמור יותר בזמן, או אני לא אלחץ כי אתה נותן לי עוד שבוע? הוא אומר, אני פשוט במקום לעבוד עכשיו, אני בעוד שבוע אלחץ. הוא אומר לי, כאילו אני תמיד לעבוד בתוך לחץ, אני תמיד לעבוד מדדליין, ככה אני חי. עכשיו אני לא יודע מה איתכם, אבל הם צריכים להגיע לתפילה ב-6:30 נגיד, אתם באים ב-6:30 או 6:25, כאילו אני באופי, אני רץ לכל דבר, מגיע בדקה האחרונה וכל זה, זה אופי. כאילו מה שריש לקיש לוקח אותנו פה זה לכך שאנשים מבחינת האופי שלהם הם דוחים דברים לסוף. אם קיבלת זמן ל-30 יום, קבעו לך תאריך, אתה לא אבא לשלם לפני כן. כאילו מי אתה, כן? דיברנו בשבוע שעבר ביום חמישי בחבורה על השיעורי בית, האם אתם מכינים אותם? אז הגענו למסקנה שנועם מכין אותם בהפסקה ביום שהוא קיבל, בסדר, אבל אמרנו רוב בני אדם מכינים ביום שצריך להגיש אותם. איך עבר לי מהיר היום? לא הייתי מכין וזהו, כן? זה גם ריש לקיש שומר, אבל מה יפרע בזמנו? זה כתוב. ריש לקיש בא ואומר, זה לא סביר שבן אדם פורע או בתוך הזמן. זה כאילו הכרה של הנפש האנושית, של המנגנון, הבן אדם תמיד מחכה לשנייה האחרונה, מה שיקרה דקה ה-90, הוא ככה מחכה.
אני יש פה עוד משהו, שגם הוא לקח את הכסף ולהשתמש בו,
אז מן הסתם
הוא עדיין משתמש בו לפני
ה... אתה אפילו מוסיף שאולי זה במרחב של הלוואות, אולי הוא השתמש בכסף, בסתום למה קבעו את הזמן. הוא כאילו יודע גם, הייתי גם אומר, שאני קובע הזמן לחבר שלי, חוץ מזה שאני תוחם אותו והופך את זה ברור מתי מחזירים, אני אגיד לא דבר, הפכתי את זה מאוד ברור לגם מתי לא מחזירים. כלומר זה ברור שעד שלא עובר הזמן אתה לא צריך להחזיר, אז למה שאתה תרצה לעשות את זה? כן, כלומר מי שראה ראשונים שהתוספות פה כי יחיד לא להתרדן, אני נתח את הבאי ורב השחוקים, הבאי ורב אומרים אני נועב, מה הבאי ורב אומרים? אבי דין יש לפרה בגוזים, נעזים נגד מתרם אלי זוזי, אמר איזיל, איזיל אפרה, כי איך ידרה להתרדן. פה הם מתארים תכונה נפשית של לובים, שהתחושה שאני חייב לשני מוציאה אותי מדעתי, מוציאה אותי מהכלים. ולכן, התחושה הזאת שאני לובה, למה הייתי גרום לי? רוצות כמה שיותר לוריד זה מראש לי, די, לא רוצה. שבות, פה באים תוספות ובודקים, ומה עם פדיון הבן, ומה עם סחירות, הם אומרים דבר מאוד מאוד ברור. במין וגם אם אני קובע הזמן לחבר, ואני אומר לו, תחזיר בתאריך X, אבל גם בתוך הזמן אני עדיין הלווה שלו. החוב קיים. רק מה? קבענו זמן. ולכן, מה יכול בן אדם לעשות? להגיד, אני אשלם לפני הזמן. זה דבר שיכול לקרות. כנגד זה, בפדיון הבן, מתי מתחיל זמן המצווה? ביום ה-30. לפני היום ה-30, אין בכלל חוב, אין בכלל מצווה. גם בסחירות הם טוענים. בסחירות, אני... אם סחירות אינה משתלת אלה לבסוף, למה הכוונה? שקיבלתי את החפץ, אז מה אני עושה? אז אני אשלם, הכל עוד שלא קיבלתי, למה שאני אשלם על מה שלא קיבלתי? כן? סליחה?
סחירות אחרת, מה שאתה אמרת.
נכון, בואי ניקח את דוגמה של תשלומים. היום פעמונים אומרים, אל תקנו בתשלומים. אז מה הם אומרים את זה? כשאתה קונה סחורה היום, מקבל אותה היום, אתה אומר, אני אפרע אותו מהמשכורת של עוד שנה. אבל אם נגיד אתה רושם את הילד לחוג במתנס, והוא הולך כל חודש לחוג, הוא אומר לך, אתה יכול לשלם בתשלומים חודשי. פה את הפעמונים לא יגיד לך, אל תשלם תשלומים, למה? כי למה שאני אשלם מראש על החוג של עוד שנה? אני כל חודש בעצם משלם על אותו חודש. זה כן הגיוני, דבר כזה. כלומר, אם עוד לא הגיע החוב, בכי למה שלנה משלם, אבל במין והבאי ורבא טוענים, החוב כבר קיים, קבעו לך זמן, אתה פסיכולוג, פסיכולוגיה של לווה זה שהוא מרגיש זווה, כן, עבד לווה לאיש מלווה, כלשון הפסוק, ולכן יכול להיות שהדבר הזה יקרה. אוקיי, זו השפה שהמצאת כבר, כשיש לקיש בעצם נשאלת עצמנו, בניגוד לשטר, שימו לב, למה אני לא מאמין תנת פרווה? הרי הוא כופר בכל, כופר בכל הלכה אומרת שמאמינים לו. אז מה התשובה? למה אני לא מאמין לו? כי זו טענה לא, בוא נקשיב כאילו לשפה, זו טענה לא, לא סבירה. הוא לבא יפרע בזמנו. אתה לא נאמן, כי זה לא נשמע הגיוני שזה נכון מה שאמרת. זה לא נשמע סביר, לא סביר שכך עשית. זה מה שמופיע בגוף דברי ריש לקיש, כן, עמיחי?
יש הלכות,
הם מדברות
על איך זה נובע מלווה בתוך זמן ההלוואה. ובטח אין זה לגבי פעמים.
נכון, זה בא מאותו מקום, מצוין. עכשיו תראו מה קורה כשמתקדמים בגמרא בהמשך. אני אדלג לרגע על הראיות ברשותכם, ואני קופץ לסוף הסוגיה. רב פאפה ורבון הברית רב ישוע עבדי קבאי ורבא מר ברבשי עבד קרש לקיש, אומרת הגמרא הלכתה קרש לקיש ואפילו מייתמי, ואף אגב דאמר מר רבא להיפרה מנכסי יתומים לא יפרה אלא בשבועה, חזקה לא אבי דיניש לפרה בגור זימנה. שימו לב ללשון של הגמרא כאן, כאן הגמרא לקחה דברי רש לקיש ולוואי אינו נאמן ולפי שיפרה בזמנו, והיא מנסחת את הנימוק בצורה כבר בלשון אחרת. מה היא עושה? היא קודם כל מכניסה מילה, בואו נעשה לעבוד על משמעותה, שנקראת חזקה. שנית, במקום להגיד הלוואי יפרה בזמנו, היא אומרת חזקה לא אבי דיניש תפרה בגור זימנה. יש לנו פה איזה חזקה שהוא לא פרה בתוך הזמן. זה ניסוח קצת שונה מדברי ריש לקיש. מה בינו לבין דברי ריש לקיש עצמו? הוא לא רק אומר שזה לא סביר, הלוואי יפרה בזמנו, אלא יש חזקה. ופה אמר מודחה את המילה הנכונה, מה חזקה אומרת? זה לא יכול להיות. בואו אני רוצה קצת להבין מה פירוש חזקה. מה זה חזקה? המילה הזאת חזקה גם מאוד מזכירה את המשנה, שימו לב, מה המשנה אומרת בחזקת שלא נתן. יש פה ביטוי של חזקה. אני למדתי איתכם בימים רבי חמישי את הנוסח של כתב יד קויפמן, שם לקחנו את החזקה לכיוון מסוים מאוד. החזקה היא כמו לשון הגמרא בו' עמוד א', שהחזקה אומרת, היה מצב מסוים, האם אני יכול להמשיך אותו? זאת אומרת, אם היה לך זכות להניח קיינס, אין לך זכות לשים קורות. היה לך זכות, זה חזקת השמשים. אבל החזקה של הפרשנות המקובלת שמדובר בכסף, שמי פרש ככה, גמרא כאן, הראיות של הגמרא מפרשות, בעצם הדבר שקורה הייתי אומר, הגמרא מביאה ראיות מהמשנה, ובעקבות הראיות של המשנה היא נסחת עכשיו את ריש לקיש בצורה חדשה. בואו אני אסביר עוד כמה. הגמרא
מביאה ראיות של המשנה.
אז בואו נשים לב. היכולת שלי לא בגלל, אבל שים לב דבר אחד, ריש לקיש מתחיל לדבר והוא לא משתמש בביטוי חזקה. הוא אומר לוואי יפרה בזמנו. ואז באה הגמרא,
הוא יחיד בדור שמדבר, כאילו ככה נראה.
ריש לקיש החליט את הפה, כנראה בכלל לא במסכת ברא בתרא. אני חוזר. ריש לקיש מחוץ לברא בתרא אמר את הממרה הזאת. יכול להיות שהוא אמר אותה בתוך מסכת שבועות. אין לי מושג איפה הוא אמר את זה. שוואי ורבא גם לא הכרח מתוך ברא בתרא שהם אמרו את זה. ברבא ורבא ריש לקיש זה דיון שמתאים לשבועות. מה מביא אותו לברא בתרא? מה שמביא אותו לברא בתרא זה הראיות של הגמרא. כי הגמרא מביאה ראיות מהמשנה שמדברת על בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן. וזה היא אומרת כך, איך היא דמי? היא להם אדמר לי פרטיך בזמני פשיטה, בחזקת שנתן אלא לאו, דאמר לי פרטיך בתוך זמני, אל מה אבי דיניש תפרי בתוך זמני. עכשיו תראו, אתם הולכים לחזקה, חזקה לא אבי דיניש תפרי בגור זמני, זה מילה במילה מה שהגמרא מייחסת למה? למשנה. אתה הולך לראיה הבאה, תשמע, בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן, איך היא דמי? היא לימא דאמר לי פרטיך בזמני, עמי לא, אלא לאו דאמר לי פרטיך בתוך זמני, עמי לא אבי דיניש לפרי בגור זמני. בעצם, אם אתה מסתכל על המהפך שקרה פה בניסוח דברי ריש לקיש, אז לפחות בה' עמוד ב', שמביאים את הראיות מהמשנה, מתבטאים לא אבי דיניש לפרי בגור זמני. כראיה למי? לריש לקיש. שרוצים לנסח את הבאי ורבא כראיה מהמשנה, איך הראיה מתנסחת? אבי דיניש לפרי בתוך זמני. התוספת הבאה היא המילה חזקה. שהמילה חזקה נמצאת במשנה. כלומר, כשאתה קושר את משנת בבא בתרא לריש לקיש, ואתה מתרגם את משנת בבא בתרא בחזקת שלא נתן הכוונה חזקה, לא אבי דיניש, אז מעכשיו אתה מנסח את ריש לקיש, לא כי הוא אומר ולוואי יפרה בזמנו, אלא כי הוא אומר חזקה, לא אבי דיניש. כלומר, אני חושב לי כאילו איפה בא הניסוח, חזקה לא אבי דיניש, הוא יוצא מתוך הצירוף של המשנה כראיה לדיון של ריש לקיש. עכשיו, האם המשנה היא ראיה לריש לקיש, זו בעיה מאוד לא פשוטה. מאוד לא פשוטה. למה זה לא כל כך פשוט? כי במשנה קודם כל לא מדובר בכלל במה? במילווה. אבל בוא נחזור לדעה של רוב הראשונים, זו שאלת הרשב"א, שדווקא בקובע הזמן, במשנה מישהו קבע זמן? מה, איך המשנה הזאת יכולה להיות ראיה לאביי ורבא שדיברו במרחב של הלוואות? זה באמת ראיה לא פשוטה, זאת האמת. זה מה שגרם לרשב"א להגיד, והיחיד שמצאתי בראשונים שאומר את זה בצורה מאוד נחרצת, שאין מגבלה דווקא לקובע הזמן, גם שם הלוואה 30 יום. הרשב"א אומר, בכל תשלום שאדם צריך לשלם, הוא נשבר גם בפדיון הבן, מהסיבות שנאמרו קודם. בפדיון הבן עוד לא הגיע הזמן התשלום. אבל בכל תשלום, אומר הרשב"א, אם הגיע הזמן התשלום, יש את הכלל של ריש לקיש. אחרת אומר הרשב"א, אני לא מבין איך הביאו ראיה במשנה בבא בתרא. אז תהיה התשובה, השם יענו אשר תהיה, אפשר לראות בה' עמוד ב' בצורה ברורה, איך הניסוח בסוף הסוגיה, כאילו בסוף החטיבה הראשונה, מתגלגל מהשקלא וטריא, מהמשנה. כלומר, כאן יש מעבר שפה לחזקת שלא נתן, שהופך להיות חזקת לא עביד איניש בפרי, בגו זמן, אה? מה שאני רוצה ברשותכם, לפני שנעבור להבין את זה, איזה ניסוח, מה משמעות הניסוח החדש? ואיפה זה לוקח אותנו? רק לראות, שהגמרא בעצם טענה של המשנה אין קשר בסופו של דבר לדיון, והאמת היא שבזה היא השלימה לנו תמונה מאוד חשובה של המשנה. כי מה משמעות הדחייה שאני אחד אוכל שפה ושף נזימי? מה פירוש משפט כזה שעל כל נדבך ונדבך ששמים הם שניהם צריכים לשלם?
סתם יש תשלום, תשלום תמידי, זה לא בסוף ה...
ומה זה אומר תשלום תמידי? בוא...
לא מלבן.
בדיוק, מה שבעצם הגמרא עונה, וכאן אני, מה שהייתי עונה לרשב"א, הייתי אומר, הגמרא מביאה את זה בעיקר לא בשביל כראיות לריש לקיש, אלא יותר דרך ריש לקיש, מה היא עושה? היא מלמדת את המשנה. בעצם מה שהגמרא כאן אומרת בצורה מאוד ברורה, במקרה של כותל עד 400, כל שפה ושפה ושפה, זה לא שאחד בונה ואז הוא שולח חשבון בדואר לשני. כי אם זה ככה שאחד בונה ושולח חשבון בדואר לשני, אז זה בדיוק כמו הלוואה.
למה? אבל לפי
משנה פה נאמר, הם אמורים בעצם מה לעשות? לבנות?
ביחד,
כי הם בונים בתור מה?
שותפים,
מצוין. לכן לא שייך הכללים של הלוואות, שזה כסף של אחד שהוא נותן לשני, ועכשיו השאלה מתי השני משלם לו, זה לא שייך לשאלה של אנשים שצריכים לבנות ביחד. מילים מאוד פשוטות, כל שפה ושפה, מה שהוא אומר הוא, זה פשוט לא הלוואה משנה. התשובה כאילו השאלה לא טובה, אבל התשובה היא אומרת אמירה נורא. עכשיו הולכים לסייפה, מצוין, כשהולכים לסייפה שזה מעל ה-400, כאן מה שהגמרא אומרת שדרך בחזקת שלא נתן, היא אומרת בריבוע, היא אומרת, אני לומד גם פה משהו על המשנה. קודם כל ברור שזה לא שותפים שבונים ביחד, זה פשיטה, כי השותפות היא עד 400, מעל ה-400 לא שייך שותפות. זה אחד שבנה והוא שולח חשבון לשני, אבל לא רק זה, הם אומרים, זה אפילו לא ברור שהשני חושב שהוא צריך לשלם. אני חוזר לדברים שדיברנו בשבוע שעבר, איפה הוא שמח את הכותל האחר? ברשותו, עבור עצמו. הוא עלה על דעתו, הוא לא שם תקרה. מה, הוא עלה על דעתו שמישהו יבקש ממנו כסף? וכן אדם שלם. ממש בעצם הגמרא אומרת פה, באמצעות הראיה, חוץ מהרצון אולי לברר באמצעותו את ריש לקיש, שזה ראיה די חלושה, זאת האמת, היא בעצם מפרשת בצורה מאוד יפה את המשנה. מה שהיא בעצם אומרת הוא, עד ה-400 בונים כשותפים, מעל ה-400 זה אחד שבנה והשני בכלל לא בסיפור, לפחות הוא לא חושב שהוא בסיפור. לא שדבר, הכנסנו אותו לסיפור, בעל כוחו, לכן אין אפילו דינמי, דובה יודע שצריך לשלם. אבל כאן הוא בכלל הוא לא היה בסיפור. פורק, הדבר השני שיצא הוא, שהגמרא פה גדלה את ריש לקיש מלא אבי דיניש לבחזקת חזקה לא אבי דיניש. כשהמילה חזקה, אני חוזר לשאלה, מה פירוש, מה היא מוסיפה לדיון שלא היה קודם? אז באמת רואים את זה בגמרא במפורש, כי את מי הגמרא הכניסה יחד עם חזקה? את הסיפור של יתמי. אז בואו נעשה פה קצת סדר, מה זה חזקה, מה זה יתמי, ונראה כאילו למה הגמרא הגיעה שבניסוח היחיד שריש לקיש בהתחלה, לא יודע אם הייתי נמצא שם. כן. המילה חזקה היא מופיעה כאן בהקשר שהוא שונה מהחזקות שאתם אולי רגילים להם. כשאומרים חזקה בדרך כלל מה אתם מתכוונים? המשך של המצב הקודם. כאן חזקה הוא משהו אחר לגמרי. זו חזקה שהיא חזקה שהיא נשענת על התבוננות והתנהגות אנושית, והיא באה ואומרת חזקה כך וכך בן אדם מתנהגים. כלומר, אני הייתי אומר את זה בשפה שמרדכי אמר קודם, נחזור לסיפור של רב חיים. עדים, איך עדים פועלים? ראיות, איך ראיות פועלות? הן מספרות מה קרה. אני מביא עדים, ומה העדים מספרים לי? כך וכך, עשה פלוני, פרה, לא פרה וכו'. איך חזקה עובדת? היא לא מספרת לי מה קרה, אלא היא מספרת לי מה
לא קרה.
מה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות שבן אדם פורח חור בתוך הזמן.
אני כבר מסתייג מה שאני אומר. זה לא יכול להיות. כנראה שזה לא כבר לא אכפת לי אם זה כן קורה.
פה אתה כבר נכנס לשאלה יותר עמוקה. יש לנו עניין מצוין. כלומר, יש לנו עניין שחזקות יהיו מוצקות. אתה בעצם מבטא את אחד מהזעקות הגדולות של הלמדנות. שברגע שאתה בא ובונה את זה על עניינים פסיכולוגיים. זאת אומרת, אני התחלתי את הסוגיה כאן ממקומות שאני היום מאוד מתחבר אליהם. קודם כל, ההבנה העמוקה של דינמיקה חברתית ודאגה של חכמים ליצור מרחב כלכלי שהוא מתפקד. שזה בעיניי ערך גדול. ושנית, אתה מתחבר לעצמי, אני מוצא את עצמי בסוגיה הזאת, כאחד שלא פורע בזמן, אחד שמסתבך, כן? כי אני מוצא את עצמי, עכשיו אתה בא ואומר, אני מכל פסיכולוגיה, והכל יתחבר לחולשות שלך, זה הופך את זה למשהו שיש בו איזושהי יחסיות מסוימת. עכשיו, החוק אוהב תמיד לעבוד עם, עם ערכים מוחלטים. ופה אתה בא ואתה אומר, בוא ננסה לשקף את מה שאמרת, יכול להיות שלא כולם כאלה, יכול להיות, אבל אנחנו החלטנו להתייחס לכולם בתור שכאלו, כאלה לקבוע איזשהו חוק. אם אתם מכירים את הקטע הזה סיני, מרב סולובייצ'יק, שמעתם על הקטע הזה? זה מה יש שאוי או כך אוי, יש לי הקלטה של זה, מי שרוצה לשמוע. באמצע שנות ה-70 היה איזה רב אחד שהרגיז את הרב סולובייצ'יק, סביב אמירה שחלק מהאומדנות והחזקות בחזל שהן יחסיות. בעיקר הוא דיבר על תו למיטב טנדו ממיטב ארמלו. שאותו רב, תו למיטב טנדו ממיטב ארמלו, זו חזקה שהיא אומרת שאישה תמיד מעדיפה להיות לסועה, אפילו אם החתן הוא מכוער.
מה שמעתם על מה אמרת לפני כן, חזקות הן מה?
הן יחסיות. כלומר, עכשיו, אותו רב, משיקולים שאני אגיד, לפי מיטב ידיעותיי תאורים, דיינו, הוא רצה לנסות לפתור, ליצור פתרונות לבית האגונות, מסורבות גט. שבתוך זה הוא רוצה לפתוח מחדש את נושא ההתייחסות לתו למיטב טנדו. רב סולובייצ'יק פוצץ עליו ממש בכינוס של בוגרי, של מוסמכי הישיבה או משהו כזה, ונתן דרשה גדולה שזה כפירה בעיקר, זאת אומרת שזה פיקורסות לבוא לחזקות של חכמים ולתאר אותם כחזקות אומדנות פסיכולוגיות. הם כולם מושגים. במסגרת הזאת למשל, כשהוא דיבר על תו למיטב טנדו, הוא הציג את זה כקביעה מטאפיזית, שכך זה יוצא פשוט מבראשית ב' וג' מהכללה לחווה, ללישך תשוקתך. ויותר מזה הוא הוסיף, פה אתם שומעים צלילים של החשיבה הלמדנית, שהיא מושגית, שאפילו אם כל אנשים בעולם יחליטו שהם כבר לא כאלו. שחשבה, כן.
העשריות לא יודעים מה זה.
תקפוץ בית לעבוד, מה אתה...
באמת?
תקפוץ בית לעבוד.
זה לא... מי התקשר? זאת אומרת, זיקוקים בכפן. ראיתי.
אתה יודע שיש לך את רוצה ככה?
כן. הלו.
בסדר. תפל, בסדר, תובל, שחררים אותך. רבוע כזה.
כן,
אוקיי. סבבה. אתם יודעים שבכנס של קולך לפני כמה שנים הגישו שאלון לנשים לבדוק האם הם חושבות תו למיטב טנדו. אז זה כאילו הגריד באותו קטע, זה סיני, בא והציע שזה לא מעניין אותי, כי לא יודעת הטענה העקרונית שלו. כי ההלכות נשנות לתו למיטב טנדו, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא הטבע האישה, גם אם היא לא רוצה לחיות ככה. כבר מאבא שלי שמעתי עד כמה הדברים האלה הם רחוקים. כי לא מעט מהאומדנות הן באמת תחזיות והתנהגות. כאילו, הגמרא אומרת, אין זכין לאישה להתגרש, כי תו למיטב טנדו. ואם אישה מתה להתגרש, מה תגיד? אז נגד המטאפיזיקה של בראשית פרק ב', כאילו. בכל רגע, הקטע הזה מאוד מאוד מתאים לחשיבה של הרב סולובייצ'יק, שתדעו. זה ממש בא מהשורש של החשיבה שלו, שהכל מושגים. הוא מאוד מצא חן בעיני אנשים מהר המור, שהם אלה שהפיצו את זה באינטרנט. שתדעו, הפוך על הפוך. זה מאוד 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 מתאים למגמות שמרדכי דיבר עליהן. כאילו רצון שדברים לא יחסיים, אבל האמת היא שבחזל עצמם הפשטות שהייתה להם הבנה מאוד עמוקה בנפש האדם, כמו החזל כנראה כן אמרו את זה כאילו מדינות פסיכולוגיות. לדעתי זה גם חשוב בהמשך הסוגיה לראות את הפתח שזה קצת יחסי נמצא אולי בהמשך הסוגיה. ובכל אופן, החזקה לא המדינית דפרה, הוא לא אומר שאני יודע מה קרה, הוא אומר אני יודע שזה לא יכול לקרות. זה מה שהוא אומר. הוא מדבר בשפה אחרת לגמרי. הוא כאילו לא מדבר בשפת הראיות הרגיל. שפת הראיות הרגיל אומר, הייתה מצלמה, צילמה את האירוע ואומרת לי מה קרה. חזקה, לא אבי דיני, שאומר, אני יודע שזה לא יקרה. ומי שאומר את הדברים האלה בצורה מאוד חדה, זה האור זרוע, באותו קטע שצירפתי לדף.
דווקא רוצים להגיד שזה, אני יודע שזה משהו שלא קרה, או שאני רוצה לחזק מאוד לך, כן, יכול להיות שבאמת האמירה כאן שאנחנו, כשאנחנו קובעים חוק, אנחנו חייבים לעשות אותו גדול וכל אלה, זה...
אני מקבל, אני מקבל, ועדיין אני מקפיד על זה מאוד בגלל ההמשך הסוגיה, בסדר, מיד אסביר. כלומר, החזקה לא אומרת שאנחנו היינו נוכחים בידך כל הזמן וראינו אותך לא פורע. היא אומרת, כמו שרב חיים יודע מה לא כתוב בתוספות, היא אומרת, אני יודע איך בני אדם מתנהגים, ולכן אני יודע שלא כך מתנהגים. לכן בלי לראות שם, בלי לראות, כלומר זה לא עדות. זה ידיעה שזה לא יכול לקרות.
אז אולי פה באמת המגמה של הדין היא אחרת, היא לא למצוא באמת מה קרה באמת, מה היה באמת בעבר. אי אפשר לדעת מה היה באמת בעבר. השאלה היא מה אני עושה מכאן, ועכשיו אני צריך לתת פה משקולת לצד מסוים.
אוקיי, אני מקבל, אבל עדיין, אני בעצם הייתי מסכים עם דבריכם באופן הבא. תסביר למה אני רוצה לשמור על השפה הזאת. הייתי מסכים איתו, ולשאול עד כמה זה עוצמתי. כלומר, אם זה מוחלט, כאילו, זה 100%, פה אתם רואים, אם זה 100%, זה החלטה. אולי זה לא 100%. בוא נראה מיד איך השאלות האלה מתעוררות ממש בפרשנות. אבל עוד לפני כן הייתי רק אומר שהמור דחה, סליחה, האור זרוע דיבר בכיוון הזה, כי האור זרוע למשל מדבר, אני מכיר כל חזקה שאינה פוסקת עומדת במקום עדים, בין בממון בין בדבר ערווה, כי כל חזקה שאינה פוסקת באה מכוח רוב, כגון חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו, רוב בני אדם הם עושים כן, אין העדים חכים לשטר, אין כן נעשה בגדול, וכן החזקה אינם עושה ביותו בעילה עצנות וכולי וכולי. מעמוד אחד מדבר שבחינתנו זה כמו העדים, אבל אני אומר זה כמו העדים שנבדוק שתי שאלות. קודם כל מה שאתם מעירים זה לגמרי כמו העדים, פשוט תקרא את השורה הבאה בגמרא. בדיוק, אז איך רוב בני אדם הוא כמו עדים? כלומר, עד כמה זה אכן חזק, זה אכן כמו עדים? זאת שאלה שנראה מיד שדענו בה, אבל אני אומר עוד לפני כן, זה פועל אחרת מעדים בכל זאת. העדים אומרים שזה קרה, והחזקה אומרת שזה לא יכול לקרות. זה הבדל מאוד גדול בשפה, וזה מסביר את הצירוף ליתמי. מה זה יתמי? מה זה הסיפור של יתמי? אז ההלכה אומרת שאם אדם בא להיפרע מנכסי יתומים, אדם מת, ובא אדם וטוען ואפילו מביא הוכחה שהאבא היה חייב לו כסף, ואני חוזר לבעיית הבעיות, הוא מביא הוכחה שהאבא לבא ממנו כסף, מה הוא לא מוכיח? שאבא לא פרה. אולי אבא פרה. אז פה באה הלכה ואומרת, אתה יכול לגבות מהיתומים, אבל בגלל הספק שמתכנן בלבבות שלנו שאולי היה פירעון, לכן הדין הוא שאתה נפרע בשבוע, שבוע נשבע ונותן, אתה חייב להישבע שאבא לא פרה.
מה היתומים טוענים? שמה?
היתומים בדרך כלל לא יודעים, הם שמה. איפה הם צריכים לדעת? שפה הסוגיות המקבילות, שמי שיהיה מצד בתוספות ראה אותם, מבחינות בין גדולים וקטנים. אם הם גדולים, הם גם לא יודעים, אבל מהפכות יש להם איזו יכולת. קצת לבדוק, כאילו לחטט לאבא בניירות, לחפש משהו. אולי אבא דיבר איתם, בוא נגיד ככה, הם עדיין לא יוצאים מגדר שמה, אבל בכל זאת יש להם יכולת תמרון, יתומים קטנים. הם לגמרי חסרי הגנה. לפחות מי שאומר צררי, מה הכוונה? אולי אבא נתן לו משהו, מאיפה הקטן ידע את זה? הוא לא יודע כלום. ולכן מה, יש דעה שאומרת שבכלל אי אפשר אפילו לגבות מקטנים. חכה שהם יגדלו, הקטן לגמרי לא בסיפור הזה. יש דעה שאפשר לגבות מקטנים, אבל לא. ובשבוע, בכל מקרה, פה באים תוספות ואומרים, לדעתנו פה גם לא יגבו מקטנים. קטנים מחוץ לסיפור. ובא הרמב"ן, ובואו נקשיב קצת לרמב"ן. מה הרמב"ן אומר? לדעתי פשט הגמרא שבחזקה אין אדם פורע חובו בתוך זמנו, גובים אפילו מיתומים קטנים בתנאי אחד, שהרקע לאי הגבייה מקטנים זה הרקע של צררי. אם הרקע הוא שפריעת בעל חוב מצווה וקטן לא בר מצווה, זה לא משנה, הרמב"ן לא יגבו גם מקטנים. ואם הרקע הוא צררי, פה תגבה גם מקטנים. וההסבר הוא פשוט על רקע הדברים שנאמרו קודם. כי פה זה לא שאני אומר לעצמי שאולי קרה משהו, בוא נברר אם הוא קרה. אני אומר לעצמי בדיוק את הרב חיים, אני אומר לעצמי שהוא לא יכול לקרות. אז אם הוא לא יכול לקרות, אני לא חושש לצרר. מתי אני נכנס לחשש הצרר? כשאני אומר, נכנסתי למרחב שפירעון, עכשיו מה השאלה? קרה או לא קרה? אז התשובה היא, אני לא יודע. היות ואני לא יודע אם הוא קרה או לא קרה, לכן מה אני אומר לעצמי? תשובה. מה שקורה בחזקה, אין אדם פורע חובות תוך זמנו, שאני אומר לעצמי, זה לא קרה. אם זה לא קרה, אז מה אתה חושש לצערי? כלומר, אם לא הגיע הזמן שבני אדם פורעים, ואבא לא פרה, אז למה אתה חושש שהוא ייתן צערי? כלומר, אני באיזשהו מקום, אני לא נכנסתי בכלל למרחב הפירונות. במובן הזה הוא פועל אחרת לגמרי מעולם הראיות הרגיל. ועל רקע זה, בא הרמב"ן ואומר, שבחזקה אין אדם פורע חובות תוך זמנו, אתה תגבה מיתומים קטנים בלי שבועה. לעומת זאת, בשטר, אדם שבא לגבות בשטר, בשטר חב ידי מי ביי, שם אני נכנסתי באמת למרחב אחר, למרחב של ההוכחות. בוא נלך עם הדעה המקובלת, ששטר חב ידי מי ביי איך עובד, מה השטר עושה אצלי, הוכחה שלא פרעת. אני לא אומר זה לא קרה, אלא מה אני אנסה להוכיח שלא היה פירעון. אני מוכיח, זה אני הביא הוכחות. ורגע שנכנסתי לשפת ההוכחות, מה כבר יצרתי במרחב? אולי הוכחה טובה, אולי הוכחה לא טובה, או בלשון אחרת, אולי כן, אולי לא, אולי כן, אולי לא, מה הוא מחייב בשבוע? למעט זאת, במרחב של אין אדם פורע חובות, זה לא הייתי אומר, לא שהוכחתי שלא פרעת, אלא אני אומר לעצמי, לא נכנסת בכלל לתחום האפשרות של פירעון, ולכן אני לא נכנסתי לספק, קרה או לא קרה. וככה עובד, שברור שהרמב"ן נוקט פה עמדה מאוד חזקה, שמה עוצמת החזקה הזאת? היא עוצמתית לגמרי. ופה נכנסת השאלה שלכם, למה היא כל כך עוצמתית? מה, אין מיעוט? אבל זה ודאי שהרמב"ן אומר לעצמו, זה כאילו 100%. זה 100%, זה 100% אני חוזר. זה 100% לא כל כך כי הוכחתי שלא היה, אלא כי אמרתי לעצמי שלא יכול להיות שזה היה. לא הוכחתי שלא, אלא לא יכול להיות שהיה. זו שפה אחרת לגמרי, ככה החזקה הזאת עובדת, כמו שרב חיים לא יודע מה לא כתוב התוספות, אלא הוא יודע מה לא יכול להיות כתוב התוספות. זו שפה אחרת לגמרי. זה, אז בעצם אני מסכם, המעבר לחזקה הביא יחד איתו את המעבר ליתמה. מה שבעצם עשה החזקה. כלומר, ברגע שלא רק אמרתי לא סביר, אלא אמרתי לעצמי חזקה, שאנשים לא עושים ככה, אז נכנסתי למחר היתמה, ולא מפעילים שבוע, ופה בעצם מה גילינו? זה מה שתוספות העירו, שבעצם החזקה הזאת עוברת אחרת משטחה בידי מי ביי. זה עובד אחרת. הוא לא עובד באותו אופן. כשהשאלה הזאת נדונה קצת, ואני אסכם לכם, כי אני לא מאמין שהצלחתי לראות את זה בראשונים, גם בדיון שמופיע במרדכי. מה קורה בטענת שמה? מה קורה אם המלווה לא בטוח בעצמו, אם החזירו לו את הכסף? וזה מוליך דיון ענק בשולחן ערוך בנושא הכלים בשח, בקצות ובנתיבות. האם בטענת שמע יכול להיות שגם אני אגיד חזקה אדם לא פורע חובות תוך זמנו? וזה נוגע בעיקר מורך על השאלה של כמה זה חזק. כי אם אני אומר לעצמי זה ודאות גמורה, ודאות גמורה שבן אדם לא פרע, אז אפילו בטענת שמע. לעומת זאת, הנתיבות שכולם, הנתיבות אומר, הגזמתם. נכון שזה די מסתבר, בסדר? נכון שזה די מסתבר, שלא היה פירעון וכולי, אבל אומר הנתיבות, זו חזקה בינונית. ככה מתבטא הנתיבות. מה קרה חזקה בינונית? בסדר, זה לא סביר שזה קרה, ומה, אתה בכזה בדעות, אבל בעצמו, שהייתי אומר, גם טענת שמה לפני נראה אותה. כאילו, אם אתה בעצמך לא יודע, אז מאיפה הוודאות? כאילו, אתה אמור גם לדעת. בכל מקרה, מבחינת השפה, אני מסכם, ריש לקיש עצמו דיבר על לוואי פרע בזמנו. הגמרא כנראה בתיווך הראיות, מה היא עושה? היא מגבשת מסתניסוח הבא. חזקה לא אבי דיניש. החזקה לא יודעת מה קרה, יודעת מה לא יכול לקרות, ולכן זה מושלח לעולם היתמה. כן? שפה הבירור נעשה בעצם המעמיק איך להבין את זה ביבי אלו. בואו נעשה להבין את היבאי אלו ונראה מה טיבו. מה גמרא שואלת? תבואו לאחר זמן ואמר לו פרטיך בתוך זמנים מי הוא? מי אמרין במקום חזקה אמרין אמר לי לשקר? עודים במקום חזקה לא אמרין אמר לי לשקר. אז פה קודם כל קצת רקע. מה זה מיגו אתם יודעים? כולם? כדאי להסביר לרגע? מיגו הוא אמר לי לשקר שבגלל הזמן לא נברר מה היחס ביניהם. אבל מה לי לשקר? זה דרך יפה להגיד שאם אני מתכנן שקרים, כבר הייתי, אם הייתי יושב עורך דין, שיעזור לי לשקר, אז מה הייתי עושה? בוחר את השקר הכי
טוב.
הכי טוב מבחינתי, הכי אלגנטי, הכי טוב. ולכן אם יש לי יכולת לטעון טענה כזאת שהייתי זוכה בה, ואתה לא יכולת למנוע ממני ולטעון אותה, אז גם אם אני טוען טענה פחות טובה, היא תתקבל. הדרך המקובלת להסביר, כי כנראה למה אני בחרתי בטענה לא טובה? כי כנראה זו האמת, אחרת למה אני אומר אותה? כלומר, מיגו לפי תפיסה מסוימת, הוא כאילו מוכיח שמה שאני אומר הוא לא שקר. אני הייתי אומר באופן הבא, הוא מוכיח שאני לא מתכנן שקרים. הוא מוכיח שאני אומר את מה שאני חושב שהוא נכון. כן.
הייתי אומר, הפוך על הפוך, אז השקר הכי טוב הוא להביא שקר פחות טוב, כי אז זה תגיד, מיגו, אז הנה ראייה.
זאת שאלה מצוינת, בוא אני אשאל את השאלה שלך בצורה קצת שונה. מיגו עובד רק למי שלא יודע דין מיגו, אבל מי שיודע שיש דין מיגו, אז מה הוא יודע? שאין הבדל בין הטענות, ולכן אולי הוא יעדיף את מה שאתה טוען. זאת שאלה מפורסמת מאוד באחרונים, מי שדן בה באריכות זה רבי יוחנן וסרמן בקובץ שיעורים, חלק ב' סימן ג', ורבי יוחנן שם דוחף לכיוון שמאוד התפותח באחרונים, והוא להגיד שמיגו לא עובד בדין הוכחה, אלא מיגו עובד בדין מה שהם מכנים כוח טענה. מה הכוונה? שזה לא שזה הוכיח ששאלה טענה שלך נכונה, אלא טוען וניתן בנוי על יחסי כוחות. בעצם אני לא בודק בעצם, אני לא יכול להוכיח מה קרה, אני בודק מי חזק ומי חלש, ומי שחזק מנצח מכוח חוזקו, לא מכוח קטנה שלו, הוכחה כי נכונה. זה כאילו, איך אני אגיד, מי שמחזיק נשק אטומי, אתה לא מתעסק איתו, למרות שאתה די יודע שבו הולך לצף פעם על הידק. כאילו, הרי נשק אטומי נועד כדי לא להשתמש בו. הוא רק נועד בשביל להפחיד איתו. אז זה צריך, אני מביא על הזמן, ואני רוצה אם זה לא הזמן עכשיו, באמת להיכנס לכל עובי הקורה ולברר, אבל אתה צודק, ובגלל ההערה שלך, שתהיה בלמדנות, בדיוק כמו שהפכו את כל החזקות ללא אומדנות, אלא מושגים, להפוך גם את מיגו מהוכחה למושג. כלומר, מיגו מדבר בשפת הכוח, ולא בשפת, מקב כוח טענה, שתכירו את המושג הלמדני. אני לעצמי אוהב את ההגדרה הצעית במיגו. מיגו לא אומר שזה סימן שאני אומר אמת. מיגו לא עובד כוח אחד לדעתי. אני חושב שהם צודקים. מיגו אומר דבר אחר. הוא אומר שאין תכנון של טענות. כלומר, מיגו אומר, אני אומר את מה שעל ליבי. זה מה שהוא אומר. זה הבדל בין לעבוד עם עורך דין לבין לעבוד עם עצמך, מהבטן. כן, היום כולם יודעים שצריך עורך דין. למה צריך עורך דין?
כי
זה מסוכן לפעול מהבטן, בדיוק. מה אתה מסוגל חליל להגיד? את האמת שלך, כן, כאילו בוא נהיה קצת פוסט מודרן, את האמת שלך. בדיוק כזה אומרים, אולי לא כדאי לך האמת שלך. ולכן מה אומרים? צריך עורך דין שיגיד שיעזור לך, כן? זה אחד מהזכויות הבסיסיות של בן אדם, לא לדבר. בהלכה לא אוהבים עורך דין. כאילו מיגו כאילו אומר, אין פה עורך דין. זה מה שמיגו אומר, זה לא להגיד שהוכחתי שמה שאני אומר נכון, זה אומר שזו האמת שלי. זה אומר שאני לא מתכנן טענות, זה מה שהוא אומר. זה הייתי אומר בשפה הבאה, זה לא דין בחפצה של הטענה, זה דין בגברה. זה אומר שאתה לא גברה שמתכנן, זה אומר שאתה גברה שאותנטי, שמדבר מהבטן, שאומר את מה שאתה מאמין. אוקיי, יהיה הדבר אשר יהיה, הגמרה כאן שואלת, היא באה אלו תבואו לאחר זמן, ואמר לו פרטיך בתוך זמני. עכשיו, האדם הזה יש לו מה לי לשקר. מה אמר לי לשקר? מה הוא יכול להגיד בצורה פשוטה? פרעתי לאחר הזמן. עכשיו, מה הוא טוען אבל? שפרעתי בתוך הזמן. עכשיו, היות והוא טוען שפרעתי בתוך הזמן, במיגו, שלאחר הזמן, אז מה שואלת הגמרא? מי אמרינה במקום חזקה, מה לי לשקר? עודים או לא אומרים מה לשקר. עכשיו, הבעיה הזאת, היא רואה בגמרא, קודם כל, בראשונים, סליחה, זה אי נעימות מול החטיבה הראשונה של הסוגיה. כי מה קורה? יש פה חוזרים פשוט עוד פעם על כל הסוגיה. פעם ראה עוד מבבא ואתרא וכו'. ופה שאלו שאלה מאוד מאוד פשוטה. פה כתבו במפורש שהמקרה הוא לאחר זמן. מה היה המקרה קודם? מתי הוא טבע אותו במקרה קודם? המקרה של ריש לקיש, הוא מתי טבע אותו? אז בלשון של ריש לקיש מדויק, שהגיעות וכתוב פרטיך בתוך זמני, שמתי כנראה הוא טבע אותו? לאחר זמן. אז מה ההבדל בין זה לבין האיבאי אלו? ולכן מה ניסו הרבה ראשונים לומר? שבדיוק ריש לקיש דיבר ביום אדם ישלם שאין מיגו, כלומר יצם רצו ליצור את ריש לקיש בלי מיגו, והאיבאי אלו מדבר פשוט במקרה אחר שעברו יומיים ועכשיו יש מיגו. הרמב"ן לא כך אהב את זה, זה גם לא נכנס טוב בגמרא. אני חושב שהרבה יותר פשוט להניח זה לא עניין שמקרה אחר, אלא גם מבחינה למדנית באופן לא כרונולוגי, לא לוגי, אתה קודם כל דן במושג, ואז המיגו תמיד בהגדרה מהו? להכניס עוד גורם, להכניס עוד משהו. אז קודם כל דנו בלי מיגו, ועכשיו באו ושאלו האם כשיכנס מיגו לתמונה, האם הוא ישפיע. זה לא מחייב שפתאום החליפו מקרה, אלא הרובד הראשוני הבסיסי של הדיון היה לבדוק האם בכלל יש חזקה כזאת ומה הטיבה. פה הגענו להגדרה ביאללה יתמי, כמו לא ברש לקיש עצמו, יש לקיש אולי כמה טענה לא סבירה, אבל בפיתוח שמופיע בגמרא שזה חזקה ויתמי, מגיעים למסקנה שאני בגלל החזקה יודע מה לא יכול להיות, זה הכוח שלי. עכשיו הגמרא שואלת, האם אני מול זה יכול להכניס גורם של מיגו? כשכאן כבר שמו לב התוספות בדבר מאוד מאוד פשוט, והם מפעילים אותו, שזה לא הסוגיה הבודדת בשעה שהדבר הזה נמצא. תוספות פה, דיבור מתחיל מאמרינן, הם לוקחים עוד כמה גמרות כאלו, ומה הם שואלים את עצמם? שאלה פשוטה, האם זה קשור, לא קשור? או בוא נגיד ככה, במידה וזה קשור לעוד כמה סוגיות, יש להניח שזו שאלה עקרונית שהגמרה העלתה, האם אומרים מיגו במקום חזקה? ראיות ותוספות אומרים שדעתנו זה בכלל לא קשור. אז האמת היא שהמיגו הזה הוא לא בוא נכניס עוד סיבוך למדנים, אלא אולי חלק מהבירור שהגמרה עושה הוא באמצעות המיגו, מה היא עושה? היא מבררת מה טיב החזקה. אני אשאל את זה, אני אגיד את זה באופן הבא, זה לא בהכרח שהגמרה הזאת עושה דיון כולל בשאלה מה דין מיגו במקום חזקה, אלא היא שואלת את עצמה איזה מין חזקה נאמרה פה, כי אם היא חזקה בצורה מסוימת אז אומרים מיגו במקומה, אם היא חזקה מסוג אחר לא אומרים מיגו במקומה. כלומר, מה בעצם השאלה של הגמרא? היא לא שאלה כללית האם מיגו במקום חזקה, אלא ממשיכה לברר באמצעות המיגו מהי החזקה הזאת שלנו בסוגיה. שמי שבוודאי הבין כך את הסוגיה זה הגאון מבין לה בביור הגרא לשולחן ערוך, כי הגאון מבין לה התבלבל קצת בסוגיה כאן מכמה גורמים. בחושן משפט אני נתתי לכם את המקום, נפתח את זה בסדר, זה סגור את זה בחושן משפט עין ח', בוא נראה.
כן,
בביור הגרא בסעיף קטן ח', מישהו הספיק להגיע לזה? אז בוא אני אסביר לכם את הדברים בפנים, בסדר? בסעיף קטן ח' מופיע בגמרא כך, אני מקריא לכם את הגרא. השולחן ערוך אומר כך, אם תבואו תוך זמנו ואמר לי פרטיך, וחזרו תבואו אחר זמנו ואמר לי השת פרטיך, הוחזק כפן ואינו נאמן. מה זה הוחזק כפן? היות שאדם שנתפס בשקר על מקרה מסוים לא יכול לטעון עכשיו טענה אחרת על אותו מקרה, או במקרה הזה בא בתוך הזמן למישהו אומרים לו אני תובע אותך, הוא אומר כבר פרעתי אותך, אז הוא טענה נגד החזקה. עכשיו היות ואני משוכנע מהחזקה שזה לא יכול לקרות, האדם הזה בעיניי מוחזק כפרן, ולכן גם אם הוא טוען שהוא פרע לאחר הזמן הוא כבר לא נאמן. שמה הפך אותו לכפרן? החזקה. אומר הגרא בביור הגרא, תסביר עליה את החזקה הוא כמו עדים. אז אומר הגרא שמה יכול להפוך אדם לכפרן שהוא טוען שהוא פרע תוך הזמן? החזקה, כי כמו עדים. וזה שואל הגרא, צריך עיון שבא אלו לגמרא יאמרין על מיגו, וקיימה לה נקולה דאמרין על מיגו אלמה לא אהבה כעדים, אין תוספות שם דיבור המתחיל מי וכו'. מה בעצם אומר הגרא? איך הוא קורא את הגמרא? שהגמרא כשהיא שאלה מי אמרין על מיגו במקום החזקה, התלבטה באיזו שאלה, מה העוצמה אתה? החזקה. אם חזקה היא כמו עדים, אז כמו שלא אומרים מיגו במקום עדים, מה זה מיגו? אני אביא לך ראיה, מה אתה אומר לי מיגו? אז גם לא אומרים מיגו במקום חזקה. היות ומסקנת הגמרא אומר הגראי שאנחנו מקלים, סימן שכנראה החזקה היא לא כמו עדים, היא לא כמו עדים, למה הוחזק כפן? אז בואו, איך הגראי הבין את האיבאיה של הגמרא? זה איבאיה שהיא מקומית לבבא בתרא, רוצים לבדוק מה טיב החזקה, כמו יודעים כבר את כל הנתונים, אם החזקה היא כמו עדים אין מיגו, אם החזקה חלשה יש מיגו, רק מה הייתה, מה היה בעצם היה בירור של הגמרא? עד כמה החזקה הזאת אבסולוטית, עד כמה היא כלשון הנתיבות בינונית, או עד כמה היא כלשון האור זרוע מוחלטת. זה האופן שבו הגרא מפרש את האיבאיה של הגמרא, ולכן הוא לא מבין את הוחזק כפן. כך אומר הגרא כאן, בסדר? זו הקריאה שלו. מי שכנראה קרא באופן באמת הגמרא זה התוספות בדיבור מתחיל מי אמרינן, ולא סתם הגרא הפנה עליהם. כי מה התוספות שואלים? תגידו לי אם זה מובן, בסדר? תעצרו אותי. הקשה הריבר מורדכי, והחזקה עדיף המשטר. משטר אינו גובה אלא בשבועה, והחזקה גולה בלא שבועה. קודם הוזכר כאן שטחה בידי מי ביי. עכשיו, אם אדם הביא שטר, החבר שלו יכול עדיין להגיד לו, השתבא לי, זה לא פרטיך, אני דורש שבועה. למעט זאת, בתוך הזמן, התוספות אמרו קודם שלדעתם בתוך הזמן אי אפשר לדרוש שבועה. אז מי יותר חזק, החזקה או שטר? מי יותר חזק? החזקה. כלומר, תוספות אומרים, כשאני לוקח את דיני חזקה ומשווה אותם לשטר, מה אני מגלה? שהחזקה יותר חזקה מהשטר. למה? כי בשטר אני גובר רק עם שבועה, אם הוא תובע שבועה, או מיתמי. נגיד אדם מוציא על יתמי שטר, הוא צריך עדיין מה לעשות? בלי שווה. אבל בחזקה אינו פורע חובו תוך זמנו, מה הדין? בלי שבועה. אז מי יותר חזק?
חזקה.
חזקה. עכשיו, האם אומרים מיגו במקום שטר, אז תוספות משוכנעים ש... שלא. אז למה שיהיה מיגו במקום חזקה? והחזקה יותר חזקה מהשטר. ואומרים אחרות, מה התוספות הבינו? שהשאלה היא, כמה זה חזק? המיגו יכול לנצח דברים חלשים, לא יודע לנצח דברים חזקים. אז אם החזקה יותר חזקה משטר, ובשטר עם מיגו, איך יהיה מיגו בחזקה? התוספות קראו בדומה לגרא, שמה שהגמרא פה בודקת הוא כמה החזקה הזאת היא מוחלטת, היא 100%, היא 90%, היא 80%. נכון, מאוד קשה להעריך את זה. ופה הגרא מעיר הזה גם בהמשך, בסעיף קטן י' ז', ותשמעו מה הגרא עושה שם. שם השולחן ערוך אומר, אני מקריא. איפה הגרא פה? רק שנייה. הנה, סעיף ג'. סליחה, בסעיף... לא כאן, הנה גם אומר כך, אני מקריא. אם מת בתוך הזמן הוא בא לטרוף מלקוחות במי ובשטר, לרמב״ם אינו צריך שבועה, ויש הורים שצריך. ואם הלווה חי ואמר שפרעו, יש הורים שצריך המלווה להישבע שלא פרעו וגובה, ויש הורים שאינו צריך שבועה. כלומר, זו מחלוקת גדולה בראשונים. יש דין שכנגד שטר יכול לטעון הלווה לפחות תישבע שלא פרעו, למרות שיש את החלדים הבאי. מה קורה זה שטר בתוך הזמן? וזה מחלוקת כאן. אומר הגרא, מה הסבר הדעה שלא צריך שבועה? וסביר עליה חזקה כמו עדים שלא פרעו, או כמו שכתבנו לאל גבי אוחזה כפרן. כמו בא הגרא ואומר, הנה עוד ביטוי לשאלה של כמה זה חזק. כמה זה חזק? אז הוא גם יכול למנוע את השתבל, זה לא פרטיך. וצריך לומר לסברתם, זה דווקא לעניין מיגו יבאיו לו בגמרא, אבל נשאר דברים לו וצריך עיון. פה פתאום בא הגרא ואומר, אני מוכן לשקול מחדש את העמדה שלי, אבל צריך עיון גדול. אני מוכן לקבל שזה חזק כמו עדים, ועדיין להגיד שמיגו יכול לנצח אותו. פה עולה השאלה הפשוטה. וזה נסיים את הלימוד, בסדר? אם החזקה היא כמו עדים לגבי אוחזה כפרן, לגבי יתמי, לגבי השתבל, זה לא פרטיך, אז איך יכול להיות ספק בגמרא אם מיגו עובד נגדו? הרי מיגו במקום עדים לא אמרים לנו. זה היה מובן? ופה שמעתי בזה פעם הסבר נפלא מאבא שלי, שהוא כולו קשור למה שדיברנו קודם, בסדר? הוא קשור להבנה הפשוטה של איך החזקה עובדת. איך עדים פועלים? כי הם אומרים מה קרה, הם מצאו את המקום, ולכן מיגו לא יכול לעבוד נגד עדים. יש עדים מפורשים שאומרים מה קרה, אז מה יעזור לך מיגו? אבל איך החזקה פה עובדת? חזקה כאמור לא אומרת מה קרה, אלא מה היא אומרת? Okay. מה לא יכול לקרות? אבל מרדכי אמר קודם בצדק, זה אומנם לא סביר שזה קורה, אבל זה יכול לקרות. בוא נחזור לעוז הרוע. הוא אמר, זה רק רוב בני אדם, אבל בלשון מאוד פשוטה, זה שאנחנו מפעילים חזקה על אדם פורח חובות תוך זמנו, זה אומר שאנחנו לא מודעים לאפשרות שיהיה מישהו שהוא במיעוט? זה אומר שלא סביר שזה קרה, אבל אנחנו שוללים את האפשרות שזה יקרה. היות והחזקה לא אומרת מה קרה, אלא מה החזקה אומרת מה לא סביר שיקרה, היא משאירה איזשהו פתח כזה. עכשיו, בניגוד למיגו רגיל במקום העדים, שהמיגו מכחיש את העדים, מה עושה המיגו במקום חזקה? הוא לא אומר שחזקה לא נכונה. שימו לב, כשאני אבוא עם מיגו ואני אטען שפרעתי בתוך הזמן, מיגור שיכולתי לטעון שפרעתי לאחר הזמן, אני לא בא ואומר שהחזקה לא נכונה. מה סך הכל אני אומר? אני המיעוט. הרי אתם יודעים שמתוך מיליון האנשים שפורעים חובות, שיש אחד מתוך מיליון שפורע בתוך הזמן, אז זה אני. מאיפה אני מקבל זכות לטעון שזה אני? אז מה התשובה? יש לי מיגו, יכולתי להגיד שפרעתי לאחר הזמן. אבל בלשון אחרת, בניגוד למיגו במקום עדים רגיל, שבו המיגו פועל באופן שהוא, המיגו מתנגש עם העדים. אז אני אומר, העדים לזכות המיגו. אני יכול במיגו במקום חזקה מצד אחד לטעון שהחזקה יש לה תוקף כמו עדות, ולכן אני אגיד, לא צריך יד מהן, אני לא חושב שזה קרה. לכן אני אגיד, לא צריך להשתבר לי, לא פרטיך. לכן אני אגיד, מוחזק הפרן, זה נורא נורא חזק. כאילו הידיעה שלי, של ההבנה של נפש האדם, יכולה לגרום לי לכך שאני גם יודע מה לא יקרה. אבל אני מודע שיכול להיות שיקרה משהו קצת שונה. תפקיד המיגו הוא לא לנצח את החזקה. לו זה היה כך, החזקה הייתה מרסקת את המיגו. מה שהדמרה בודקת הוא, האם המיגו יכול לתת לך זכות לטעון שאתה נכנס במיעוט. שאתה המיעוט. ולכן, יחד עם זה שיש פה סוגיה שלמה שהיא בודקת את עוצמת החזקה, בגלל שאופי החזקה הוא לא להגיד מה קרה, אלא להגיד מה לא סביר שיקרה, היא בדקה האם יש פתח בכל זאת להשאיר את דין של מיגו. בסדר, מקווה שקיבלתם פה היום כמה יסודות, מחוק קופין על מידת סדום. אני רוצה לסיים בשני סיפורים קצרים על רב שחי בארצות הברית, שקראו לו הרב שורקין, שלימד בישיבת חיים ברלין, בזמן שאבא שלי למד שמה, בישיבת הרבות מאוד. ובארצות הברית המוסדות התורניים לא מתוקצבים משום תקציב ממשלתי, כי יש הפרדה בין דת ומדינה, ולכן לא תמיד תזרים המזומנים שם לא מוצלח יותר מדי, ויש שם תופעה שקורית לצערנו לפעמים, שלא משלמים מזכורות בזמן. כשלמדו ברבת רב בישיבת חיים ברלין, הרב שורקין הגיע לסוגיה כאן וקרא את הגמרא שיש לקיש אמר, ולוואי שיפרע בזמנו ודומי שלא קיבל מזכורת הרבה זמן, הוא נהנח והוא אמר, ואיך זוג, כלומר, ואני אומר, ולוואי יפרע לאחר זמנו. ומספרים, בסיפור שני, שפעם ראו את הרב שורקין הזה הולך בקיץ, באמצע אוגוסט, אב הולך עם מעיל חורף כבד כזה. אמרו לו, הרב שורקין, למה אתה הולך עם מעיל חורף כל כך חם? הרי חם בחוץ. אז אמר להם, תדעו לכם שלפני שעה קיבלתי את מזכורת טבת. תנו לי עכשיו מזכורת ינואר, אז אני חושב שעכשיו החורף. מה שכדאי ללמוד מהסוגיה כאן, אני מסכם, חוץ מהיסודות הלמדניים, זה גם החשיבות של לשלם חובות בזמן, החשיבות להכיר את עצמנו, איפה אנחנו בנקודה היסודית של רשת הקיש, כמו אתה נמרח, אם אתה עומד בדדליינים, וגם הנושא הראשון שלה, להבין כמה התורה היא תורת חיים.
אבל זה הנכונת שהמציאות היקים, נראה לי.
Ich wollte noch gut.